הרב בני לאו.
את פרק כ"ט אנחנו מכירים מההפטרה של פרשת וארא בספר שמות, שבמרכז הפרשה נמצאת הפורענות שמנחית השם על מצרים בדמות המכות. מתוך 10 המכות של מצרים, 7 מהם נמצאות בפרשת וארא, וממילא די ברור שיש קשר מאוד עמוק בין פרשת וארא ליחזקאל פרק כ"ח. ובתוך הדבר הזה צריך כבר לומר שעיקרו של הפרק זה וידעו כל יושבי מצרים כי אני השם. גמרנו בפרק הקודם את הנבואה, 3 הנבואות על צור, שהשלימו את הנבואות על עמון, מואב, אדום ופלישתים, ועכשיו הגענו לתכלית של הכל. המלחמה הגדולה של האלוהים היא המלחמה אל מי שמדמה את עצמו לאלוה. סיימנו בפרק הקודם את צור היפה, נשגבה, מלך צור שחשב את עצמו לאלוהים, ושם הוא טבע עם האונייה הגדולה. עכשיו אנחנו מגיעים למי שהיסטורית, במשך מאות שנים, דימו את עצמם ליושבים על הנילוס כאדוני הארץ. יושבי מצרים של פרשת וארא של ספר שמות, חווים את 10 המכות בגלל הדבר הזה. הם צריכים לדעת, ידעו מצרים כי אני השם. הם חייבים לדעת שהם פעולים ולא פועלים. הם צריכים לעבור תהליך קשה של הכרה. הכרה שיש איזשהו מנהיג שהוא מעל הארץ, מנהיג לבירה. יחזקאל פרק כ"ט מדבר עם שמות פרק ו' וז' וח', הפרקים של פרשת וארא. זה אותו רעיון שמתגלגל בשני הפרקים. אתם צריכים לדעת שיש מנהיג. כשאנחנו מסתכלים על ההפטרה של פרשת וארא על יחזקאל פרק כ"ט, אנחנו רואים מיד שזה לב ליבה של של הפרשה הזאת. פרק כ"ט מבקש להגיד לנו, נבוכדנצר מלך בבל יכבוש את מצרים, ואז קרן ישראל תעלה ותגבר. שוב אני צריך להגיד בעצב אולי, שכמו שאמרתי בנבואת צור, גם בנבואת מצרים אני נאלץ לומר, זה לא קרה. הנבואה הזאת של יחזקאל לא התממשה. הנבואות שלו על צור ועל מצרים שמתארות את החורבן הגדול, לא קרו לא בימיו של יחזקאל, אלא הרבה 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 שנים אחר כך. כשהוא ניבא על צור, הוא ניבא את הנפילה, זה קרה בימי אלכסנדר מוקדון. כשהוא מתנבא אצלנו כאן על מצרים ועל הנפילה הגדולה של מצרים אל מול בבל, אנחנו יודעים שגם המקורות הבבליים עצמם שותקים בנושא הזה. אין לנו שום ידיעה על כיבוש של מצרים בידי בבל. ממה שידוע לנו ממקורות ההיסטוריים, מצרים נכבשה רק אצל בנו של כורש. בנו של כורש שנקרא קנבוזי, שהוא בעצם השני לאימפריה הפרסית. הרבה הרבה אחרי ימי יחזקאל נכבשה מצרים על ידי פרס. אז נבואת יחזקאל גם על צור, גם על מצרים, לא פעלה, אבל המילים שלו נשארו כמו חשובות אז, כך חשובות גם היום. מכיוון שיש פה שאלה תיאולוגית. ירושלים הושפעה מהתיאולוגיה של מצרים, ואולי גם מהתיאולוגיה של צור. מה שאומר לנו יחזקאל, בתיאולוגיה של מצרים, הנני עליך, פרעו מלך מצרים, התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו. פרעו הוא נמשל לתנין הגדול, לא רק בגלל שמצרים ותנין נראה לנו שווה, אלא בגלל שהתנין זה הסמל, זה הסמל שמצרים בעצמה בחרה במשך שנים לשים אותה כסמל לגאווה ולעוצמה. מצרים עם סמל התנין והנילוס מבטאת את התחושה של שום כוח בעולם לא יכול לבטל את עוצמתה של מצרים. המים של הנילוס והביטחון של התנינים הם הופכים להיות סמלה של האימפריה המצרית לדורי דורות. אנחנו זוכים את משה שעושה את המופתים לעיני זקני ישראל והופך את המטה לנחש, אבל תזכרו שכשהוא הגיע לפני פרעו, אז המטה נהפך לתנין, והתנין בולע את תניני מצרים כדי לבטא את ניצחון אלוהי ישראל על אלוהי מצרים. הרעיון הזה שאומר כאן יחזקאל בשם פרעו, לי יאור, אני עשיתיני, הוא ממש אותו ביטוי שגם בהמשך הוא יגיד יאור לי. אני עשיתי, זוהי הגאווה המצרית, כל הפירמידות, מפעלי הבנייה הגדולים, הנילוס, הביטחון במים, ההגנה, הכל שלנו, אין אלוה אחר בלעדינו. התודעה הזאת השפיעה השפעה דרמטית על העולם כולו. העולם כולו אומר, אם יהיה ביטחון, ביטחון באדם, ביטחון בכלכלה, לא צריך יותר אלוהים. זוהי בעצם המלחמה הגדולה. המלחמה של אלוהי ישראל דרך נביאיו כנגד אלוהי הביטחון. כשאנחנו קוראים בספר דברים, הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרימי, אשר תזרע את זרחה והשקית ברגלך כגן הירק, הארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה, ארץ שרים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים, ארץ אשר השם אלוהיך דורש אותה, תמיד עיני השם אלוהיך בא מראשית שנה, עד אחית שנה. הרעיון הזה של מצרים כנגד ארץ ישראל, היא על הנקודה הזאת, במצרים לא צריכים משענת חוץ מאשר הביטחון. אלוהי הביטחון עננו, אלוהי הכלכלה עננו. בארץ ישראל, שיש לך מטר שמיים תשתה מים, אתה נושא עיניך לתפילת הגשם. אתה חי באיזושהי תודעה של אני לא קבוע, אני ארעי, וזה התמצית של כל הסיפור. מצרים היא הקונטרסט, מצרים היא האיום הגדול על העולם של האמונה. כמה מסוכנת מצרים כשאתה הופך להיות עולם מודרני ומתועס, ואתה בונה לעצמך קור אטומי, ואתה בונה חיל אוויר עוצמתי, ואתה מגיע גם לחלל, ואתה שובר את כל השווקים בהייטק אדיר, ואתה מתחיל לדמות את עצמך כמי שנמצא בגובה העולם. אלוהי הביטחון עננו, אלוהי הכלכלה עננו, ואנחנו קוראים את פרקי יחזקאל האלה כנגד מצרים, שמדברים עם דברי משה כנגד מצרים, ואני אומר, תיזהרו, תיזהרו מאלוהי הכסף, תיזהרו מאלוהי הזהב, לא אלוהי הביטחון ולא אלוהי הכלכלה. מעשה ידי אדם הם שירות של האדם כשותף לאלוהים במעשה בראשית. כן צריך עוצמה, כן צריך שגב, כן צריך כלכלה, כן צריך התעצמות וצריך סיעתא דשמיא. המטרה של פרק כ"ט ביחזקאל היא להעמיד את האדם על מקומו המדויק. אדם, מלך מצרים, שאומר לי יאור ואני עשיתיני, אני מבטיח לך, כה אמר השם, אני אקבץ את מצרים אשר נפוצו, אני אומר לך, ושבתי, השיבותי אותם אל ארץ פטרוס, אל ארץ מכורתם, והיו שם ממלכה שפלה, מן הממלכות תהיה שפלה, ולא תתנסה עוד על הגויים, ואם עתתים לבלתי רדות בגויים, ולא יהיה עוד לבית ישראל למבטח מזכיר אבון, בפנותם אחריהם. כאן הוא אומר לנו את הכל. הוא אומר, מצרים הייתה בשביל ישראל מבטח מזכיר אבון. בגלל התיאולוגיה האלטרנטיבית שלהם, הם הפכו להיות האיום, האיום האמוני לכל העולם. אבל כשהקדוש ברוך הוא מבטיח שמצרים תהיה ממלכה שפלה, היא תהיה נמוכה מכל הממלכות, לא יהיה לה יותר את השגב הזה, היא גם לא תהיה איום יותר על העולם כולו. הנבואה הזאת, שלא התגשמה בימיו של יחזקאל, מסתיימת על ביום ההוא עצמיח קרן לבית ישראל, ולך אתן פתחון פה בתוכם, וידעו כי אני אדוני. הוא אומר לישראל, כן, אני רוצה לראות אתכם גדולים, אני רוצה לראות אתם צומחים עם קרן של פאר, שהעולם יסתכל ויגיד, ככה נראים, ככה נראית מדינה חזקה, עוצמתית, מלאה גובה, מלאה ביטחון, מלאה כלכלה, אבל בתוככם אתם תזכרו שכל הכוח, כל השגב, כל העוצמה, מקורו באדון כל העולם. וידעו כי אני אדוני.